שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, ערב, שבת, וכבר ממש ערב חנוכה, ביום ראשון, בערב, זה מתחיל. אנחנו נתכונן יחד לשבת, אבל גם נתכונן לשמונה ימים של אור שלפנינו, חנוכה 2021, חנוכה תשפ"ב, והאמת שהפרשות של השבועות האלה, פרשת השבוע הזה היא פרשת וישב, אבל מאוד קשורות לחנוכה. עוד מעט נראה רגע מה אומר לנו חנוכה, ואז נראה איך זה גם קשור לפרשות השבוע שקוראים בשבת בבתי הכנסת. אני רוצה להתחיל דווקא באמת בשאלה מה החג הזה אומר לנו, בהנחה שהצופים שלי הם לא בני שש ומטה, אוקיי? יש איזו תחושה הרבה פעמים שהחגים הם לגני הילדים. אגב, גם בני ארבע וחמש מוזמנים להיות איתנו, אל תלכו לשום מקום. אבל הרגשה היא הרבה מאוד פעמים, פורים, חנוכה, פסח, זה הכל ככה עם הגננת, בריכוז, בגן, ציורים, משחקים, שירים. זה מצוין, זה מעולה. יש לזה גם שם, קוראים לזה גרסה דיינקותה, גרסת הינקות. מה שאנחנו מקבלים בשנים האלה זה באמת משהו חד פעמי, זה הבסיס. אבל עליו צריך להמשיך ולבנות. חנוכה בגיל 40 זה לא חנוכה של גיל 4. ובחגים האלה יש עומק לפעמים באמת כל כך רציני שאפשר כמעט להגיד לא לילדים. זה תוכן למבוגרים. יש פה באמת עומק ותוכן ואושר והשראה. ואני חושבת שזאת הזדמנות לעצור רגע ולהסתכל על חנוכה כאנשים יותר בוגרים. להגיד תודה לגננות, גם למורות של א' ב', ועם כל הכבוד להגיד מה אני כאדם בוגר אומר לעצמי על חג החנוכה. הרגע אם אין ילדים מדליקים נרות חנוכה, זה לא רק בשביל הילדים, סופגניות, סביבונים, לביבות וכו', זה גם לא רק חג הדיאטניות שבאמת בשנים האחרונות הכל קיבל, זה מאוד מעניין, קראתי פעם איזה מחקר, כל החגים בכל הדתות קיבלו טוויסט מסחרי, בגלל הקפיטליזם, בגלל החומרנות, בגלל הצרכנות, בגלל היכולת להזמין, לקנות, לרכוש, בעצם כל חג קיבל איזה טוויסט מאוד מאוד, של, בעצם שמתבטא בסוף בכרטיס האשראי. אבל שנייה, לחנוכה יש דברים יותר עמוקים ובסיסיים להגיד לנו, ואנחנו נצא רגע למסע עם כמה פרשנים שלנו שמציעים לנו להסתכל על חנוכה בזווית אחרת. ארבעה רעיונות לשוב ערב שבת וכבר ערב חנוכה. אז קודם כל, אני חושבת שהנקודה הראשונה היא פשוט לדעת. לדעת מה קרה בחנוכה. אני לא אוהבת את הסקרים האלה שיוצאים לגלות את הבורות שלנו. מכירים את זה? מה קרה בזה ומי אמר למי, ואז ככה הישראלי המצוי מגמגם למצלמה, גם אני לא טובה הרבה פעמים בלשלוף מידע מהיר מהזיכרון, זה לא אומר הרבה. אבל בכל זאת, מה קרה בחנוכה? מי נגד מי? מתי זה קרה? זה לא סתם שאנחנו עומדים, מדליקים נרות ושרים שירים מסוימים, מברכים ברכות מסוימות. יש בחנוכה תוספות מיוחדות בתפילה, אומרים בחנוכה את ההלל, זה פרקי תהילים של תודה, של הודיה. יש מנהגים והלכות ודברים שקשורים בשמונה ימים האלה, שזה מאוד רציני, זה לא רק סופגניות וסביבונים על הרצפה, שזה מנהג נהדר, שיש מה שנקרא הלכות חנוכה. אני זוכרת, אגב, שזה די הצחיק אותי, שגיליתי פעם ראשונה, שיש ממש הלכות של חנוכה, כי זה בוא, זה ככה יותר חג, אמרנו, ילדים, מנהגים, אז לא, זה עניין מאוד מאוד רציני. וזה שווה להסתכל רגע על השורש, על המקור לחג הזה, להבין למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, לבדוק מי היו החשמונאים, אותה משפחה של חשמונאים, של מכבים, של לוחמי חירות וחופש, של לוחמים יהודים שנלחמו על הזהות שלהם, פה לא רחוק בישראל. מי היה אנטיוכוס וכל אותה שושלת של מלכות יוונית באותה תקופה של בית שני, ומה היו אותן גזרות שאנטיוכוס גזר? מה בעצם הוא לא הרשה לנו לעשות? זה לא חג של אור, אני הרבה פעמים שומעת ככה בדיבור כללי, חג של אור נכון, להוסיף אור זה מצוין, עוד מעט נדבר על זה. אבל שנייה, מה היה החושך? מה האור ומה החושך? מה ניסו לעשות לנו? אז אנטיוכוס באמת ניסה לגזור כמה גזרות על העם היהודי שיחבו את האור שאנחנו ניסינו להאיר כאן, אם זה גזרות בתחום של שבת, או של כל מה שקשור, אפשר להגיד, מזוזה על הדלת, לימוד תורה כמובן, כל מה שקשור בעצם בביסוס הזהות היהודית פה בצורה חופשית, בצורה עצמאית, כבני חורין, ועל זה בעצם החל המרד, ובחג החנוכה חנכו מחדש את המזבח, את בית המקדש, עם אותו קד שמן מפורסם, הדליקו מחדש את המנורה וחזרו בעצם לסוג של חירות. אנחנו יודעים שבסופו של דבר יצאנו לגלות ו-2000 שנה, אבל כן הייתה פה בעצם אמירה שלנו, שאנחנו לא מוכנים לכיבוי האור, כיבוי האורות הזה, ואני חושבת שזו הזדמנות להסתכל קודם כל על הסיפור ההיסטורי בימים ההם, בזמן הזה, ומתוך כך להתחבר אל הסיפור שהוא הסיפור שלנו. עכשיו, אני יודעת שאנחנו בעולם של פוסט, של נרטיבים, שבהם הכל בעצם, כל נרטיב הוא לגיטימי, וכל כל דעה, וזה בסדר גמור, יש הרבה ברכה בזה שנולדנו בדור הזה. לא היינו רוצים להיוולד בימי אנטיוכוס, זה מצוין. ועדיין, לפעמים אתה מאבד מרוב סיפורים, אתה מאבד את הסיפור שלך. מרוב קולות, אתה מאבד את הקול שלך. כתב על כך המחנך, הרב חיים נבון, קטע קצר ואני חושבת שנוקב, שקצת, אני חושבת, יכול להזכיר לנו מה אישי בחנוכה, מה בחנוכה מדבר אלינו יותר מחגים אחרים. והוא אומר כך, הוא אומר שהוא שמע ברדיו פרסומת על חודש החגים בחיפה. בואו לחגוג את חנוכה, חג המולד וגם חג מוסלמי, כן? חג של כל החגים. והוא אומר, תחשבו על אדם שאומר, איזה שבוע שמח יש לי. אני חוגג השבוע את יום הנישואים שלי, את יום נישואי השניים של אשתי לשעבר, כן, גרושתי שהתחתנה שוב, וגם את יום הנישואים של השכן מלמעלה. זה שהכביסה שלו מטפטפת למרפסת שלי. מה הייתם אומרים על אדם כזה? אדם חוגג את חגיו שלו כי הם שלו. יום הנישואים שלי הוא יום של שמחה וזיכרונות טובים ותקוות וחגיגה צנועה. ויום הנישואים של השכן, אוקיי, נחמד. מי שלש את החגים שלו וחגים זרים לעיסה אחת גדולה, לא חוגג באמת כלום. מבחינתו הכל National Geographic, והוא תייר. הוא לא אדם נדיב ופתוח ונאור, הוא פשוט אדיש. אומר פה הרב חיים נבון, בהומור משהו קצת נוקב. אם הכל אותו דבר ולא משנה, ואני יכול לחגוג את החגים של כל הזהויות וכל הדתות, אז אין פה את הסיפור שהוא יותר שלי, שאני יותר קשור אליו. ושוב, אפשר לכבד כל דעה וכל תרבות וכולי, ועדיין להגיד, אבל זה הסיפור שלי. זה האור המיוחד שאני באתי לספר לעולם, לכן צריך להכיר אותו. מה קרה בחנוכה ומה אנחנו מנסים להמשיך גם לימינו אנו. אז זאת נקודה ראשונה נורא בסיסית, להתעסק בחנוכה, עם חנוכה, ועם מה שקרה בו ומה שאנחנו רוצים להמשיך אל הדורות הבאים. נקודה השנייה, אני חושבת קשורה במשהו שהוא נורא טבעי לנו. אמרתי קודם שיש הלכות חנוכה, אבל כל ילד בגן יודע את ההלכות האלה גם אם לא ישבו ולימדו אותו. איך מדליקים חנוכיה? איך מדליקים? נר אחד, ואז שניים, ואז שלושה. זה ברור, זה טבעי, זה מובן מאליו, זה פשוט, לא צריך לדון בזה. אז זהו, שדנו בזה. והנקודה השנייה בעצם היא שאלה שאנחנו שואלים על העולם כולו, לא רק על הנרות שעומדים מולי בחנוכיה. מה הגישה שלנו לחיים? איך אנחנו ניגשים אל העולם? והתשובה של חנוכה היא, יש גישה מסוימת שרוצים מגיל אפס לחנך אותנו, קוראים לזה להוסיף אור. אנחנו נלך רגע אל התלמוד. במסכת שבת דנים חכמינו איך להדליק את נרות החנוכה. אחרי הנס הגדול, אחרי האירוע ההיסטורי, 8 ימים שבהם דלקה המנורה, המרד הסתיים, המלחמה נגמרה, ואנחנו רוצים לציין את ניצחון המעטים על הרבים, הצדיקים על הרשעים, כל הסיפור המפורסם. איך נחקוק את זה לדורות? ופה יש מחלוקת בין בעצם התלמידים של שמאי והתלמידים של הלל, בית שמאי ובית הלל, שמאי והלל, שניים מהחכמים של אותה תקופה, ולכל אחד מהם יש את בוא נגיד בית מדרש שלו. בואו נראה מה אומרים בבית שמאי, מה אומרים בבית הלל, איזו דעה מתקבלת, וזה לא עניין טכני, זה עניין מהותי ועמוק מאוד מאוד. תראו, בית שמאי אומרים, יום ראשון מדליק 8, ומכאן ואילך פוחת והולך. ובית הלל אומרים, יום ראשון מדליק 1, ומכאן ואילך מוסיף והולך. נשאר על זה רגע. אומר בית שמאי, אוקיי, 8 ימים של נס, ביום הראשון מדליקים 8 נרות. ביום השני 7, 6, 5 וכולי. אנחנו מתחילים בגדול, מתחילים בבום, בטרח, וואו, בפיק של הרייטינג, בשיא של החגיגה, בפסגה. אנחנו מתחילים בדבר הכי דרמטי שקרה פה, 8 ימים של נס. וכל יום נוריד, 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 ונחשיך ככה עד ליום האחרון. בית הלל באים מתוך פילוסופיית חיים אחרת לגמרי, של קצת ועוד קצת ועוד טיפה, הדרגתי, קוראים לזה אינקרמנטלי. עוד טיפונת ועוד מדרגה ועוד קצת, והגישה שלהם זה מוסיף והולך. ביום הראשון נדליק נר אחד קטן, גם שמש לידו. אחר כך 2, למחרת 3, וביום האחרון לא נחבא, אלא ניפרד מחנוכה בשיא האור. יש כאן השקפת עולם. אנחנו לא באים אל העולם לכבוש אותו מ-0 ל-100, כי הדרך היא אחר כך זה יורד חזרה ל-0, אלא מתקדמים כל פעם קצת. והחיים זה לא הכל או כלום. והעם שלנו כבר יודע שזה צריך להתקדם לאט לאט, יש את המשפט המפורסם, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. וגם בחיים שלנו, ככה צריך לראות את החיים, את הילדים שלנו שגדלים איתנו, את בן בת הזוג, את התהליכים שאנחנו עוברים בחיים, מוסיף והולך, כל הזמן להיות במגמה של התקדמות, של הוספת אור. הרבה פרשנים כותבים, בכלל שזאת המהות של חנוכה, להאיר את החיים, לא רק את החנוכיה, לקחת את התנועה הנפשית הזאת וככה להתבונן על העולם. יש משפט מפורסם שמי שיש לו ביד פטיש, רואה רק מסמרים. קחו ביד פטיש ובכל מקום תראו פוטנציאל לדפוק עם הפטיש הזה. מסור, כן, וכולי. מי שיש לו ביד נר, מה רואה? אור, בכל מקום רוצה להאיר, להדליק, להצית עוד, לבבות, נפשות, אנשים, להאיר. זה הייתי אומרת, מנגנון ההפעלה, תוכנת ההפעלה הפנימית שמפעילה את חנוכה, אבל בעצם גם אותנו. וכשאנחנו באים לעולם ואומרים מוסיף והולך, אנחנו יודעים שיהיה לילות חשוכים ארוכים, מחשיך כל כך מוקדם, חנוכה מגיע תמיד בשיא החורף, שב-4-5 כבר זה באמת, ילדים כמעט חוזרים מהבית ספר, כבר הולכים לחוגים בחושך, זה לא יאומן כמה מוקדם, כמה מוקדם השבת נכנסת, כן? אבל הרעיון הוא שכשחשוך, אנחנו מוסיפים אור כל פעם קצת, ויש בזה, אני חושבת, עומק גדול, וגם אמירה כלפי חוץ, הרי בחנוכה יש ביטוי שאומר פרסומי ניסה, אנחנו בוחרים את מקום הדלקת הנר ליד החלון, ליד הדלת, לפי איפה שהוא מפרסם את הנס. פרסום העיניס הזה אומר, אני רוצה שהעולם יראה את האמירה הזאת. עובר מישהו ברחוב ורואה יום אחד נר אחד, למחרת עוד שניים, למחרת עוד שלושה, לא רק פה, בכל הגלויות, בפולין או בתימן, איפה שלא היינו, הדלקנו כך נר, ובעצם לימדנו את עצמנו ואת העולם, זה המסר שלנו. אולי בזכות זה גם חזרנו לפה בסוף. מוסיף והולך, כל פעם קצת, מתקדמים לאט לאט, וזה המסר. כשעושים פרסום העיניס, את זה אנחנו רוצים לפרסם. את העיקרון החינוכי הגדול הזה, אמון בעצמנו, בתלמידים שלנו, בילדים שלנו, בעולם, במדינת ישראל, לאט לאט, לא, שוב, לא להיות פריירים, יש גם חושך, אבל לא להתבלבל בין חושך לאור, אבל כן לנסות כל פעם להאיר עוד צד ועוד צד ועוד צד. וזה מוביל אותנו לנקודה השלישית. איפה? איפה כל זה קורה? למה לא נעלה לירושלים ושם נדליק חנוכיית ענק? אז יש ברחבי העולם מה שנקרא מבצע חנוכה של חסידות חב"ד, ולא רק, מיליונים הולכים להיחשף לחנוכיות במהלך ימי החנוכה. וזה מקסים בכל עירייה, בכל בסיס צבאי, על כל בית ספר, כל מרכז רפואי, כל איזה ישיבה או מתנס. אתה רואה חנוכיות, זה יפה מאוד, וזה חשוב, זה חשוב מאוד גם בארץ, אבל גם בעולם. הרבה מאוד פעמים החנוכיות האלה הם סמל גם למלחמה באנטישמיות, עוד חושך שצריך לגרש. הרבה פעמים ראש עיר בברלין או בלונדון מגיע לטקס הזה עם הקהילה היהודית. יש פה מסר שהחנוכיות הם בלב הערים, לא משנה איזה סוג של אנטישמיות, מימין ומשמאל, משתוללת שם, יש בזה מסר גדול. אבל בסדר, זה מה שנקרא לקחת את החנוכיה החוצה כדי שהפרהסיה תהיה מוארת באור של חנוכה. אבל על פי ההלכה, שוב, אם אני חוזרת להדלקת הנר חנוכה שלי, אותו שליח חב"ד, שאולי במנהטן או בבית הלבן, עושה הדלקה עם הנשיא ביידן, חוזר בסוף הביתה ומדליק חנוכיה אצלו, בספירה הביתית, במרחב הכי פרטי, הכי אינטימי, הכי משפחתי, שם החנוכיה בעצם, זה המקום, זה העניין. וזה, אני חושבת, מסר גדול מאוד, כי חז"ל, כשמעצבים את החגים עבורנו, כשהם בעצם אומרים לנו מה תהיה הלכה לדורות, יש פה נקודה מאוד מאוד משמעותית. המהפכות הכי גדולות מתחילות בבית. הם יודעים מה סוד הכוח שלנו, איך בכלל מחוללים תהליכים של נצח, לא של כאן ועכשיו, והם אומרים, בוא נתחיל בבית. לא בכיכר העיר, לא בעיר הבירה, לא בבניין העירייה. זה נחמד מאוד לצאת להפגנות ומצעדים ואירועים, חשוב. בסוף הדברים הכי חשובים קורים בבית פנימה. תסתכלו על זה, שבת, התכנסות פנימה, סעודות שבת. אנחנו לא יוצאים למרחב הציבורי לצעוק שבת, אנחנו חוגגים בפנים. ליל הסדר, הלילה הכי גדול אולי, הלילה הכי מחנך, הכי קדוש, כל אחד מתכנס בתוך הבית לשולחן הסדר ככה, למשהו מאוד אישי, מאוד אינטימי. וכמובן, גם חג החנוכה. ההדלקה נעשית בפנים. אומרים שהשיר הכי הכי של אריק איינשטיין, אחד מהם זה אני ואתה נשנה את העולם. שזה אומר, אני ואתה נשנה את העולם, נתחיל, יבואו כבר כולם. אני חושבת שבאמת, אם רוצים לשנות את העולם, צריך ללכת לשיר אחר שלו. אני אוהב להיות בבית. שניהם מתחילים באני. אבל האם זה אני ואתה נשנה את העולם, או אני אוהב להיות בבית? וחנוכה זה החג שאני חושבת אומר לנו, אנחנו נשנה את העולם. איך? דרך הבית, דרך השהות במרחב הזה, אנחנו נייצר פה דורות על גבי דורות של ילדים שידלקו מהאש הזאת של החנוכיה, יהיה להם ניצוץ בעיניים. וימשיכו את זה, וימשיכו לספר את הסיפור, זה כל כך לא מובן מאליו, בעידן שפה כל רגע צריך לפתח פורמט חדש, ולהוריד דור חדש, ולשנות פורמט של ריאליטי, ולעבור בכלל לפלטפורמה דיגיטלית חדשה, וזה לא מובן מאליו שהסיפור הזה מחזיק אלפי שנים, שבכל סקר שעושים, רוב ככל הציבור הישראלי, מדליק נרות חנוכה, היהודי, ראיתי סקר של 70%, של 90%, אתה מרגיש את זה, גם יהודים בחול, זה אחת המצוות שמחוברים אליה, כי היא כיפית, והיא קלה, והיא נעימה, אפשר גם להגיד, יש לה יחסי ציבור טובים, יש משהו באור של החג הזה ובערכים שלו. ופה, שוב, אומרים לנו, אתה רוצה לשנות את העולם? תתחיל בבית. אנחנו רואים המון דוגמאות, לצערי, לאחרונה פרשיות של אנשים מפורסמים חזקים, שכלפי חוץ הם על במות ומדברים ומפורסמים, ובפנים הכל רקוב. הכל הרוס, אין קשר בין הדימוי לבין הפנימיות. חנוכה אומר, תתחיל בפנים, כלומר, לא מה שאתה עושה בחוץ חשוב, אלא אלא איך אתה מחנך את עצמך ואת הדור הבא ליד הדלת, ליד החלון, בהדלקת נרות, בין המטבח לסלון. יש סיפור חסידי, מין ככה פתגם, ביטוי, שנגיד נשתף אותו גם כאן איתכם, איתנו, שאני חושבת שמדגיש את הנקודה הזאת מאוד, של מי שבאמת רוצה לחולל שינוי מהותי, איפה זה צריך להתחיל. אז תסתכלו, זה הולך ככה, יש לזה המון מקורות, אני לא יודעת מי הראשון שאמר את זה, זה מאוד נפוץ ומפורסם. אז הנה, אדם אחד אמר פעם, בצעירותו, שהוא רוצה לתקן את כל העולם. אחר כך ראה שזה קשה, ואמר שיתקן רק את אנשי מדינתו. אחר כך החליט לתקן לפחות את כל תושבי עירו. וכשנכשל, ניסה לתקן לכל הפחות את בני משפחתו. לבסוף הבין שעליו לתקן קודם כל את עצמו. ואז כשעבד על תיקונו העצמי, ראה לפתע שהוא משפיע גם על משפחתו, עירו, מדינתו והעולם כולו. תיקון העולם מתחיל בתיקון עצמי. הסיפורון החסידי הזה בעצם אומר שברגע שאתה מתקן את עצמך ואת סביבתך הקרובה, זה מאיר החוצה. איפה ראינו את זה רק לא מזמן? אנחנו בספר בראשית, בפרשיות השבוע. אברהם ושרה, הזוג המשפיע ביותר בתבל, בהיסטוריה אי פעם, האנושית, אם היה איזה מצעד משפיענים, אני חושבת שאברהם ושרה זה מקום ראשון, מונותאיזם, היהדות, מתוכה הנצרות והאסלאם, והכל מתחיל באוהל, אפילו לא בבית, באוהל הפרטי שלהם, בהכנסת אורחים, בחסד, באמונה, בחינוך, בתפילה, וזה מתפשט החוצה. לא יוצאים לכיכרות, אלא פועלים, והאור הזה מאיר החוצה, יש לו המון השפעה. אז אני חושבת שיש, זה חלק מהיופי הזה של חנוכה, של התכנסות פנימה, זה גם מזכיר לנו, ואולי זה רק אני, את השנתיים שעברנו, מתחילת הקורונה, זה כבר אוטוטו חגיגות שנתיים. אני חושבת ש... תלוי מאיפה סופרים, מסין או מאז שזה הגיע לארץ, אבל עכשיו, סביבות נובמבר, לפני שנתיים, התחיל הטירוף הזה. ואני חושבת שכאילו כפו עלינו להיות בבית שנתיים. באמת, עוד סגר ועוד בידוד, ובאמת, לא רוצה פה לצער אנשים, אבל אנחנו עברנו תקופה לא קלה, כולנו. כפו עלינו 24-7 להיות רק משפחה גרעינית, ומה עם מי שאין לו, ומה עם מי שרווק מבוגר, או קשישים, או משפחות, להפך עם מלא ילדים קטנים וצפוף וקשה, כל אחד וההתמודדות שלו. אין אדם שלא באמת עבר משהו בשנתיים האחרונות, וכל הכבוד על באמת על ההתמודדויות, על האתגרים, לא מובן מאליו, נפשית וכלכלית ובריאותית והכל. אבל כאילו, כולם אמרו, יו, איזה כיף, קיבלנו את הבית חזרה. לא צריך לצאת, לא צריך לבזבז, החיים זה לא מה שמחכה בחוץ, החיים זה בפנים. לעשות חיים יכול להיות גם להכין עם הילדים עוגיות, או גילינו שאנחנו יודעים להתנהל אחרת, פגישות בזום, לא צריך את הפקקים האלה, הם יכולים בפשטות פתאום פחות קניות וטיסות ונסיעות וכל התיוגים והסטוריז מכל מקום שאני נמצאת, אף אחד לא נמצא, אף אחד לא יוצא. יש שם איזה משהו מאוד פשוט שאנחנו יודעים, גם רואים את זה בסקרים, שאנשים גם מאוד נהנו ממנו. ואז זה נגמר, ברוך השם, מקווה שאנחנו לא הולכים לעוד, אבל אני מקווה שהנתונים לא יחמירו ולא נעשה שטויות בנתב"ג או במקומות אחרים, ואנחנו כבר אחרי כל החיסונים, ואני מקווה, בוא נגיד שישראל היום ירוקה ונושמת, לא כמו גם באירופה, שחזרה. באוסטריה חזרו לסגר לפני כמה ימים. בכל אופן, אנחנו לא שם. אין שום בעיה לפתוח את דלת הבית ולצאת. זה כבר לא הגבלות. 100 מטר, 1000 מטר, 10 אנשים בחדר, 100 אנשים באולם. יאללה בלגן. צאו. קניונים, טיסות, מסיבות, נסיעות, אירועים, הרצאות, אולמות. ופה נשאלת השאלה, אני חושבת, על האיזון העדין הזה. הבטחנו. הרי הבטחנו לעצמנו. הבטחנו שנאכל פחות ג'אנק פוד בחוץ, יותר נורמלי לבשל בבית. הבטחנו שפחות נהיה בבולמוסים של קניות ויציאות, שאיזה ערב או שניים, איזה נעים להיות, רק אנחנו. היו המון, שוב, לא כולנו, אבל שמעת המון אנשים שמעריכים מחדש את השקט, את הפשטות, את הארבעה הקירות. עכשיו בוא נראה אותנו. כלומר, זה לא חוכמה, בשיא הסגר השני, שזה נכפה עלינו, להגיד, בטח, אני למדתי להעריך את הבית. אני מדברת פה בעיקר לעצמי, כי אני ממש רואה את זה אצלי יום-יום, או יותר נכון, ערב-ערב. מה אמרתי שאני עם הילדים, ואני אשאר, והיא הרבה יותר ביתית, ואימאית, ואופ. אבל פה יש אירוע, ופה יש הרצאה, ופה יש צילומים, ופה יש... וגם הם, כולנו מתעופפים. מעניין, ויש גם צמא כזה, ממש רעב, לצאת החוצה, כי אחרי שהפסדנו, כל דבר שנתי, הוא כאילו לא היה בקורונה, ועכשיו הוא חוזר. אז הכל, לא משנה איזה אירוע, הכל נהיה כזה, בכל המגזרים והציבורים והבילויים, הכל נהיה כזה, וואו, חזרנו. ומקונצרט מוזיקה חסידית, ואז איזה מסיבה, הכל ככה. ואני חושבת, שוב, חנוכה יכול להיות איזה הזדמנות, החג הזה, לביתיות מרצון. לא כי איזה סגר כופה עלינו, אלא כי אנחנו רוצים לחזור ולהתאהב בפורמט הביתי הזה, שיש בו הרבה מאוד כוח. אז אוקיי, דיברנו תחילה על הסיפור ההיסטורי, על בעצם זה שיש כאן סיפור שהוא שלי, זה לא כמו כל החגים של כל האחרים, אנחנו אוהבים אותו, מייקרים אותו, רוצים לדעת מה קרה בו, רוצים לדעת את הפרטים. המשכנו לפילוסופיה, איך מדליקים נרות, באיזו תנועה אנחנו באים אל העולם, מוסיף והולך. נקודה השלישית זה, איפה? והתשובה היא תמיד בין הבית לבין החוץ. אני רוצה להאיר את הרחוב, אבל זאת מצווה מאוד ביתית. יוצאים ידי חובה, כלומר, מבחינה הלכתית, מדליקים את נר החנוכה עם כל הברכות, וככה, זה נמצא גם בגוגל למי שלא מכיר, אבל כל האירוע הזה מתרחש, בבית יש פה איזושהי אמירה. אנחנו מאירים את הבית ומתוך כך את העולם. ואז אנחנו מגיעים לנקודה הרביעית והאחרונה, שהיא, זה גם קשור לשבת שלפנינו. והיא גם קשורה, שוב, לכל סיפור, אני אחבר את זה רגע לפרשות, אנחנו בסיפור באמת של זהות יהודית. יוסף יוצא אל מצרים, זה לא היוונים, בחנוכה אנחנו מול היוונים, יוסף זה מול התרבות המצרית, ובשני המקרים זה השאלה אם אני שומר על התרבות שלי או לא, או איפה אני מדליק את האש, את האור שלי, מול תרבות זרה ואחרת לגמרי. אנחנו קוראים בפרשות על יוסף ששומר נאמנות לביתו של יעקב אבינו, למרות שהוא מתגלגל שם במצרים, בכלא ובעבדות וכו', ונמכר, והוא שומר, וחג החנוכה בדיוק אותו סיפור של שימור הזהות גם מול היוונים ואנטיוכוס. ופה בעצם אני מגיעה לטיפ אולי הכי מעשי לימינו, זה בטח בעיירה היהודית של פעם, בגטו היה פחות קשה. היום זה אולי המשימה מספר אחת בהדלקת הנרות, שימו לב, לא לעשות כלום. מסר הרביעי הוא בעצם מה אנחנו אמורים לעשות מול הנרות. עכשיו, מה שאני אגיד לכם עכשיו זה כתוב בהרבה מאוד ספרים, אני דווקא מה שככה הדליק לי את הנקודה הזאת זה ספר, לא ספר תורני, לא ספר על חנוכה, שקראתי לפני כמה ימים, שנקרא המנותקים, מה קורה כשמאה בני נוער מתעוררים בבוקר ללא הסמארטפון שלהם. שני חוקרים בעצם לוקחים לשבוע את הסמארטפון מתיכוניסטים ישראלים, ואומרים להם תכתבו יומן, וזה מרתק. כי הם מרגישים תחושות של שקט ושלווה וכיף, אבל גם של חרדה וכאבי פומו, ממש זה חסר להם ותסכול. והם גם לראשונה מנהלים שיחות עומק מדהימות פנים אל פנים, אבל גם חווים לראשונה את ההרגשה הזאת שאני לא בעניינים, כמעט ברמה של נשימה, של חמצן. זה מדהים לראות בעצם כמה אנחנו לא יכולים בלעדיו וכמה אנחנו לא יכולים איתו. ומה שחנוכה אומר לנו זה להרפות רק להדלקת הנרות. אני חושבת שזה טיפות עדינות של שפיות שכולנו צריכים לקחת, אולי איזה חיסון כזה נגד החיבור 24/7. בחנוכה, זה מעניין, זה מנהג לא כל כך ידוע, אחרי הדלקת הנרות, אומרים לנו חכמנו, שבו חצי שעה, תתבוננו בנרות, ואל תקלקלו את זה עם עשייה. תפסיקו להתרוצץ. לא שבת שלמה, כמו שמתחילה עכשיו. שבו חצי שעה לאור הנרות. אומר למשל הרב פנחס מקוריץ, אחד מגדולי החסידות, הוא אומר שאור הגנוז בא בשעת הדלקת נרות חנוכה. על כן יש לכל אדם להישאר אצל נרות אלו אחר ההדלקה חצי שעה. יש פה אור גנוז, תשארו חצי שעה. תקשיבו לנרות, תסתכלו עליהם, שבו איתם חצי שעה. ציטוט אחר של הרב שלום דובר שניאורסון, אחד מאדמו"רי חסידות חב"ד. צריך להקשיב, לשמוע ולהתבונן. מה הנרות מספרים לנו? אם לא נשתוק, לא נדע. כלומר, פשוט לשבת, לא לרוץ עכשיו, לא לסמס, לא לצלם, לא להעלות, לא להתרוצץ, אפילו עכשיו עם בישולים, כאילו, הדלקת את נרות החנוכה, תשאל לידם חצי שעה, בונן בהם, בשלהבות, במי שאיתך מסביב, משפחה, חברים, בוא נראה מה קורה. יש פה אמירה של בעצם בשיא האקשן, זה לא, שוב, זה לא שבת ויום חול. תמיד אנחנו רגילים לאו שבת או יום חול. זה בתוך יום חול, נותנים לנו איזה הפסקונת כזאת, שבתית, באמצע כל האקשן, באמצע כל העשייה. מוזמנים לנסות החל מיום ראשון בערב, ולדעתי בדור שלנו זה קשה במיוחד, ולכן גם משתלם וכדאי במיוחד. אני רוצה לסיים, עשינו פה באמת מסע לקראת שבת, אבל לקראת חג החנוכה שבא לנו לטובה. דיברנו על ארבע נקודות, יש עוד הרבה מה לומר על החג המיוחד הזה, אבל התחלנו בסיפור, להכיר את הסיפור שלנו, ליקר אותו במיוחד. המשכנו עם הגישה שלנו לחיים, מוסיף והולך. דיברנו על כך שמהפכות גדולות מתחילות קודם כל בבית פנימה, ולסיום, עשינו ניסוי, לא לעשות כלום, זה לעשות הרבה. נסו ותראו. תודה רבה, שתהיה באמת שבת שלום, וחג חנוכה שמח, להתראות בשבוע הבא, יום שישי בצהריים.